שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ט במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך ונעסוק בנושא שהתחלנו אתמול לגבי דיני טומאה בכלים. בחלק השני נמשיך בנושא העיקרי של הפרק, וזה במה לאישה מותר לצאת לרשות הרבים. החלק הראשון מובא אגב משהו שהזכרנו אתמול, וזה לגבי הטומאה של פעמון שאין לו את האינבל, כלומר הדבר הקטן שבאמצע שעושה את הכל. עכשיו לפני שנתחיל את זה נזכיר שבשביל שדבר דומם, כלומר שהוא לא אוכל והוא לא בן אדם, יקבל טומאה, הוא חייב להיות מוגדר ככלי. ממילא אם עוד לא סיימנו להכין את הכלי וחסר משהו מהותי, או שהוא כבר היה כלי אבל משהו מהותי נשבר וזה כבר לא מוגדר ככלי, אז הוא לא יקבל טומאה, וגם אם הוא טמא הוא יהיה טהור. השאלה היא, מה הדין של פעמון שאין לו את האינבל שבאמצע? לגבי זה ראינו אתמול שאם זה פעמון למבוגר, ממילא הוא לא צריך את האינבל כי זה בשביל התכשיט, ממילא זה מקבל טומאה. אם זה פעמון לילד או לבהמה, שאז כל המטרה זה הרעש, אז אם עוד לא שמו את האינבל, זה עוד לא מקבל טומאה. אם כבר שמו את האינבל כך שזה כבר הפך לכלי וזה כבר הפך להיות דבר שמקבל טומאה, ואז פתאום האינבל נפל, אז זה עדיין מקבל טומאה. זה מה שראינו אתמול, ועכשיו אנחנו רוצים להבין למה. אז שוב, הנושא שלנו זה פעמון שכבר שמו לו את האינבל, כך שהיה זמן שהוא היה ממש כלי, ומתישהו האינבל הזה נפל, עדיין הוא מקבל טומאה, והשאלה היא למה. לגבי זה, הגמרא מביאה 3 הסברים, נעבור על 3 מהר, ואז נעבור עליהם אחד אחד שוב. ההסבר הראשון זה הבאי, הוא אומר, נכון שהאינבל נפל, אבל מבחינתנו הוא נחשב כאילו שהוא עדיין מחובר. למה? כי גם הדיוט יכול להחזיר אותו, אז לא נחשב שהוא נפל. ההסבר השני והשלישי לעומת זאת מקבלים את זה שהאינבל לא נחשב כבר מחובר, אבל הם אומרים, לא נורא, גם הפעמון בלי האינבל נחשב ככלי. למה הוא נחשב ככלי? כי עדיין יש לו שימוש. איזה שימוש? אז כאן כבר יש מחלוקת מהותית בין שני הסברים. ההסבר השני, כלומר רבה, אומר שיש לו שימוש שדומה לשימוש המקורי, כי עדיין אפשר לעשות עם החלק הזה כל. ההסבר השלישי, שזה רבי יוחנן אומר שלא צריך שימוש דומה למה שהיה, אלא אפילו שימוש אחר, כמו למשל לתת לתינוק לשתות בזה מים. אז אלה ההסברים, עוד פעם הבאי אמר שזה עדיין נחשב מחובר, רבה אמר כי עדיין אפשר לעשות עם זה רעש, ורבי יוחנן אמר כי עדיין אפשר להשתמש בזה, אבל לא ליהוד המקורי, אלא לתת לתינוק לשתות. אלה ההסברים, עכשיו נעבור עליהם אחד אחד. אז כאמור, ההסבר הראשון זה של הבאי, שזה עדיין נחשב מחובר, על זה הגמרא מקשה ממשנה בפרה שאומרת שהזוג והאינבל הם נחשבים חיבור. מה הכוונה שהם נחשבים חיבור? שאם אחד מהם נטמע, גם השני נטמע, ואם אחד מהם ניתר ממי חטאת, גם השני ניתר. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שגם ראינו אותה בדף ממחת לגבי עוד דבר שנחשב חיבור, וזה כשיש מספריים, כלומר שני סכינים שמחוברים באמצע עם ציר, ואפשר לפרק ולהרכיב אותם, והברייתא אמרה על זה שהם נחשבים חיבור מן הדין לגבי טומאה רק בשעת מלאכה, אבל שלא בשעת מלאכה, אפילו שהם עדיין מחוברים, וכל שכן אם הם כבר לא מחוברים, הם לא נחשבים חיבור. ממילא אומרת הגמרא שאותו דבר צריך לומר לגבי הזוג והאינבל, שכשהמשנה אמרה שהם נחשבים חיבור, זה רק בשעת מלאכה, אבל אחרי שעת מלאכה וכל שכן אם הם כבר לא מחוברים, אז זה לא נחשב חיבור. אז זה לגבי חיבור לטומאה וטהרה, שצריך שיהיו מחוברים בפועל, אפילו שהדיוט יכול להחזיר אותם. עכשיו הגמרא מניחה שאת אותו עיקרון נאמר גם לגבי הנושא שלנו של מתי זה מוגדר ככלי. כי כמו שלגבי טומאה וטהרה אני מחשיב אותם כאחד רק כשהם מחוברים בפועל, אז גם לגבי ההגדרה שלהם ככלי, שגם זה תלוי בזה שהם יהיו מחוברים, זה גם כן רק כשהם מחוברים בפועל. זאת הקושייה להסבר של הבאי שאמר שהפעמון מקבל טומאה כי זה נחשב כאילו שהאינבל עדיין מחובר, עכשיו ראינו שזה לא נחשב, לכן אנחנו עוברים לשני הסברים הבאים. כאמור, שני הסברים הבאים מקבלים את זה שהאינבל והפעמון לא נחשבים מחוברים, אבל הם אומרים, מי צריך את האינבל? גם הפעמון עצמו יכול לחשב ככלי. למה הוא יכול לחשב ככלי? אז כאמור, בזה יש מחלוקת מהותית. רב ורבי יוסי ברבי חנינה אומרים שבשביל שזה עדיין יחשב ככלי, צריך שעדיין יהיה אפשר להשתמש בו לשימוש המקורי, כלומר לעשות קול, ובפעמון אפשר לעשות קול אם תקיש אותו על חתיכת שיש. זה נקרא שאפשר להשתמש בו מעין מלאכתו, כלומר דומה לשימוש המקורי שלו. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שלא צריך את השימוש המקורי, אלא מספיק שיש לו איזשהו שימוש, וזה שאפשר לתת לתינוק לשתות בו מים. זה מה שאומרת הגמרא בהתחלה, אבל עכשיו מקשה הגמרא משני מקורות, שמם לכאורה עולה שרבי יוחנן הוא זה שאומר שצריך דווקא את השימוש המקורי, וממילא בגלל שני המקורות האלו הגמרא אצלנו הופכת את השיטות, ובאמת רבי יוחנן דורש את השימוש המקורי, ורבה ורבי יוסי ברבי חנינה לא. מה שני המקורות שמהם רואים שהוא דורש את השימוש המקורי? מקור אחד זה מחלוקת מפורשת בין רבי יוחנן לרבי אלעזר בדיוק בנושא הזה, כלומר לגבי כלי שהוא נשבר וכבר אי אפשר להשתמש בו לשימוש המקורי, אבל אפשר להשתמש בו לשימוש אחר, שרבי יוחנן אומר שזה טהור כי צריך את השימוש המקורי בשביל שהוא יהיה כלי, ורבי אלעזר אומר שזה טמא כי לא צריך. זה המקור הראשון. עוד רגע נחזור אליו ונסביר בו עוד משהו קטן. המקור השני זה מחלוקת לגבי סנדל של מתכת של בהמה, כלומר הדבר הזה ששמים בתחתית של הרגליים של הבהמה בשביל שלא יחאב להם, זה נחשב כלי וזה טמא, אבל מה קורה אם זה נפל מהבהמה? אומרת הגמרא שזה עדיין טמא. למה זה עדיין טמא? אז רב ורבי חנין אומרים כי יש לזה שימוש אחר, למשל אפשר לשתות בזה, אפשר לסוך בזה שמן. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שזה לא שימוש מספיק, אלא יש לזה שימוש יותר טוב, וזה שאפשר להשתמש בזה למשהו שדומה לשימוש המקורי. מה? הוא יכול לשים את זה מתחת לרגליים שלו, כלומר של הבן אדם, ולרוץ עם זה במקום עם קוצים וכך לא יכאב לו, וזה דומה לשימוש המקורי, ורק בגלל זה זה עדיין כלי ומקבל טומאה לפי רבי יוחנן. אז כאמור יש שני מקורות שבהם רבי יוחנן הוא זה שדורש משהו שדומה לשימוש המקורי, ולכן אין לנו ברירה אלא לשנות אצלנו את רב ורבי יוסי ברבי חנינה עם רבי יוחנן. עד כאן עיקר החלק הראשון. עכשיו רק נעיר בסוגריים הערה על כל אחד משני המקורות שעכשיו הזכרנו. אז לגבי המקור הראשון בין רבי יוחנן לרבי אלעזר, שאמרנו שהם נחלקו האם עדיין צריך את השימוש המקורי, רק נעיר שהמחלוקת שלהם מוספת על ברייתא שמדברת על משהו אחר, וזה לגבי הטומאה של משכב הזהב. כלומר יש דבר מיוחד בזהב שאם הוא למשל יושב על איזושהי ספה, אפילו שהוא לא נגע בספה עצמה, בכל מקרה הספה טמאה, זה נקרא משכב ומושב של הזהב. עכשיו כתוב בתורה וכל כלי אשר יושב עליו, כלומר זה דווקא בדבר כזה שמיועד לישיבה, למשל כמו שאמרנו ספה, אבל אם הוא למשל החליט לשבת על מזוודה, כיוון שמזוודה לא מיועדת לישיבה, אז זה לא נחשב משכב, כלומר הולכים לפי הייעוד המקורי של הדבר. הברייתא מנסחת את זה בצורה יפה, היא אומרת אם הוא יושב על דבר שאומרים לו קום עמוד ונעשה מלאכתנו, כלומר אני אגיד לו תקום מהמזוודה כי אני צריך אותה למה שהיא באמת משמשת, אז זה נחשב שזה לא הייעוד המקורי לשבת על זה, וממילא זה לא תמה בתומת משכב ומושב. עכשיו על זה באו רבי יוחנן ורבי אלעזר ונחלקו האם אומרים את אותו עיקרון גם לגבי תחום אחר בתומה, וזה לגבי מתי דבר מוגדר ככלי. ועל זה אומר רבי יוחנן שהוא לוקח את אותו עיקרון ממשכב ומושב. כלומר כמו שבמשכב ומושב, בשביל שזה ייחשב משכב ומושב צריך שהדבר הזה הייעוד המקורי שלו זה לשבת אליו ולא מזוודה שאיזה מישהו החליט עכשיו לשבת. אותו עיקרון בערך לגבי הגדרה ככלי, אם הכלי נשבר זה רק יחשב כלי לפי רבי יוחנן אם זה עדיין יכול לשמש ליהוד המקורי. לעומת זאת רבי אלעזר אומר שבכלי לא צריך, והעיקר שזה משמש למשהו זה עדיין נחשב ככלי. זאת הערה על המקור הראשון. עכשיו הערה על המקור השני. המקור השני כאמור זה לגבי סנדל של מתכת של בהמה. ראינו שלוש סיבות למה זה טמא, או כי אפשר לשתות בזה, או כי אפשר לסוך בזה שמן, או כי אפשר לשים את זה על הרגליים של בן אדם ולרוץ, ועכשיו נראה מה הנפקמינות של כל הסיבות האלה. אז נפקמינה אחת, אז אם זה מלוכלך, אז לשתות לא ישתו בזה, אבל לשים שמן ולרוץ, כן. נפקמינה שנייה, אם זה כבד, אז לרוץ לא ירוצו בזה, אבל לשתות ולסוך שמן, כן. אלה היו שתי הערות בסוגריים, ועד כאן חלק הראשון של השיעור. דיברנו על הטומאה של פעמון בלי ענבל, ראינו שלוש סיבות למה זה עדיין טמא, לאביי כי זה עדיין עכשיו מחובר, לרב ורבי יוחנן כי עדיין יש לזה שימוש, לפי רבי יוחנן למסקנה צריך את השימוש המקורי, לפי רב ורבי יוסי ברבי חנינה לא צריך אלא מספיק איזשהו שימוש אחר. בזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו לנושא העיקרי של הפרק, וזה באיזה בגדים או תכשיטים מותר לאישה לצאת לרשות הרבים. עכשיו נזכיר שבשביל להתיר לה לצאת יש לנו שלוש בעיות שצריך לפתור. הבעיה הראשונה שהיא הכי בסיסית, כי מדאורייתא, זה שזה לא יהיה מסוי, כלומר שמה שהיא לובשת באמת יהיה דבר שבאופן טבעי באמת לובשים אותו כמלבוש או כתכשיט, ולא דבר שהוא מיותר או שבדרך כלל לא לובשים, ואז הוא יכול לחשב כמסוי ואז אסור מדאורייתא. בעיה שנייה, גם אם זה לא מסוי, חזל גזרו על דבר שהוא לא מחובר בצורה מספיק מהודקת, שאסור לצאת בו שמה הוא ייפול, ואז יתרים את זה ותטלטל דלת אמות, אז גזרו. בעיה שלישית, גם זה גזרה דרבנן, אם יש תכשיט שהוא יפה מדי ויש סיכוי שאם האישה תפגוש חברה שלה היא תוריד את התכשיט בשביל להראות לה ואז אולי תטלטל דלת אמות ברשות הרבים, אז גם על זה גזרו. אז שוב, צריך שזה לא יהיה מסוי, צריך שיהיה מחובר טוב ושלא יהיה סכנה שהיא תרצה להראות לחברה. בסוגריים נעיר שיש עוד בעיה וזה שאולי תצטרך לטבול ואז היא תוריד ואז היא תטלטל, אבל לזה לא ניכנס היום. עד כאן הקדמה, ועכשיו נדבר על חמישה דברים, ונראה אם מותר או אסור לצאת בהם. שלושה דברים יהיו מהמשנה, ועוד שני דברים שהגמרא מוסיפה. הדבר הראשון שהוא מהמשנה זה שאסור לה לצאת בעיר של זהב, שזה התכשיט שרבי עקיבא הכין לרחל אשתו, שזה סוג של אתרה ששמים על המצח עם תבלית של ירושלים. המשנה אומרת שאסור. בברייתא יש שלוש דעות. רבי מאיר אומר שלא סתם אסור, אלא גם יש כאן חיוב חטאת. חכמים אומרים רק אסור, מדרבנן, כמו המשנה, ורבי אליעזר חולק ואומר שמותר. במה הם נחלקו? אז רבי מאיר אומר שזה לא נחשב תכשיט רגיל, אלא זה נחשב מסוי, וממילא זה אסור מהתורה ויש חטאת. חכמים ורבי אליעזר שני מסכימים שזה כן נחשב תכשיט, וממילא זה לא מסוי, אז אין כאן חיוב חטאת, אבל חכמים חוששים שתוריד את זה בשביל להראות לחברה, ורבי אליעזר לא חושש, כי לדעתו רק אישה חשובה לובשת כזה תכשיט, ואישה חשובה לא תוריד את התכשיט בשביל להראות לחברה, זה לא לכבוד שלה. זה לגבי עיר של זהב. הדבר השני שהוא לא במשנה זה כלילה, שזה גם כן סוג של אתרה שעשויה מזהב, וכאן יש מחלוקת אמוראים, רב אומר שאסור, ושמואל אומר שמותר. זאת המחלוקת באמוראים, אבל יש שתי גרסאות על איזה כלילה בכלל הם דיברו, כי יש שני סוגים של כלילה. סוג אחד שזה יותר חמור נקרא ניסחה, וזה כשהכלילה כולה עשויה מזהב, ואז אולי יש יותר סיכוי שהיא תרצה להוריד ולהראות. סוג שני שזה פחות חמור נקרא ארוקטה, שזה שהכלילה עצמה מבד ורק יש עליה הזהב, וכאן אולי יש פחות סיכוי שהיא תוריד להראות. אז שוב, סוג אחד זה הניסחה, שזה החמור יותר, וסוג שני זה ארוקטה, שזה הקל יותר, ועל איזה מהם רב ושמואל נחלקו? בזה יש שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה שהיא מחמירה יותר, בכלילה שכולה עשויה מזהב, אז לפי כולם אסור. המחלוקת שלהם היא בכלילה השנייה, ששם יש בד עם זהב, שבזה רב אסר אבל שמואל התיר. לפי הגרסה השנייה, זה הגרסה של רבשי, זה יותר קל, והמחלוקת שלהם היא דווקא בכלילה החמורה יותר, שאפילו שם שמואל מתיר, ואילו בכלילה הקלה יותר, כלומר בבד עם הזהב, אז אין מחלוקת וכולם מתירים. אז שוב, לגרסה הראשונה, בכלילה החמורה כולם מוסרים והמחלוקת בכלילה הקלה, לגרסה השנייה, בכלילה החמורה המחלוקת ובכלילה הקלה כולם מתירים, והגמרה מביאה ראיה לגרסה השנייה שבאמת בכלילה הקלה כולם מתירים מזה שרב יוסף אמר לפני שהוא חלה שרב מתיר בכלילה, והרי לפי הגרסה הראשונה אין שום מצב שרב מתיר, כי הם נחלקו גם במקרה הקל יותר, אלא מכאן ראיה לגרסה השנייה שבמקרה הקל גם רב מתיר. אז אלה הדעות של רב ושמואל בכלילה. לסיום, הגמרא מביאה עוד שני אמוראים שגם הם התירו, לוי התיר בנהרדעא, ורבא בר אבוה התיר במחוזא, והגמרא מספרת שאחרי שהם התירו, אז באמת נשים התחילו ללכת עם כלילה בשבת לרשות הרבים, בנהרדעא לא כל כך הרבה, רק 24 נשים בכל העיר, במחוזא הרבה יותר, היו 18 נשים ממבוי אחד בלבד, אז מכל העיר מן הסתם היו הרבה. עכשיו רק נוסיף בסוגריים שכשלוי התיר בנהרדעא יש לזה סיפור קצר, וזה שכשהוא הגיע לנהרדעא לא הכירו אותו יותר מדי, והוא בא ואמר שבכלילה מותר, אז באו ואמרו לרב שהגיע איזה אחד גבוה וצולע ואמר שבכלילה מותר. מזה רב הבין שמדובר בלוי שהגיע מארץ ישראל, והוא הבין מזה שכנראה שראש הישיבה בארץ ישראל רבי אפס נפטר, ואז מינו את רבי חנינא בר חמא להחליף אותו להיות ראש הישיבה, והוא היה החברותא של לוי. ממילא כיוון שלוי נשאר בלי חברותא והוא לא רצה ללמוד תחת רבי חנינא בר חמא, אז הוא עבר לנהרדעא. עד כאן הדיון על הדבר השני, שזה הכלילה, וברבע התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לדבר השלישי, שזה קמרה, שזה אבנט, כלומר סוג של חגורה שעשויה מזהב, ועל זה אומרים בשם רב שמותר לצאת בזה לרשות הרבים. למה זה מותר? אז מבחינת החשש שאולי תוריד בשביל להראות לחברה, בזה לא חששו, כי אף אחד לא יוריד את החגורה שלו, כי אז הבגדים יפלו, זה מה שאומר רשי. מבחינת שאולי זה נחשב מסוי, כי מי הולך עם חגורה שעשויה מזהב, על זה בפשטות אומר רב ספרה שזה לא נחשב מסוי. למה זה לא נחשב מסוי? אז כאן זה תלוי באיזה סוג אבנט מדובר. יש ארוקטה ויש אניסחה, בדיוק כמו שאמרנו לגבי הכלילה. גם כאן ארוקטה זה שזה בד שיש עליו זהב, ועל זה אומר רב ספרה זה לא נחשב מסוי, אלא זה נחשב בגד, בדיוק כמו שהולכים עם טלית עם זהב, שגם זה נחשב בגד. הניסחה זה שכל האבנט עשוי מזהב, ועם זה הולכים מלכים, אומר רב ספרה, כל ישראל בני מלכים, ומי שרוצה יכול ללכת עם זה, וזה לא מוזר, וזה לא מסוי. אז זה לגבי קמרה, עכשיו רק עוד שתי הערות לגבי זה. דבר אחד, מה קורה אם הוא לובש את הקמרה מעל חגורה רגילה? אומר רבשי שאז זה כבר אסור, כי אז אתה סתם לובש את זה בשביל היופי, ורשי אומר שזה מסוי, לכאורה משמע שזה אפילו אסור מהתורה. הערה שנייה, כיוון שכבר הזכרנו את רבשי, מביאים עוד דבר שהוא אמר לגבי בגד שנקרא רסוקה, שזה סוג של איזשהו של אולי ששמים על הכתפיים. אומר רבשי שמותר לצאת בזה רק אם יש בזה רצועות שאפשר לקשור אותם, כי אם לא יש סיכוי טוב שזה ייפול ואז יתטלטל את זה, ולכן גזרו ואסור. עד כאן הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה מהמשנה, זה קטלה, שזה סוג של תכשיט לפי תוספות, זה אסור כי שם יתרה לחברתה. והדבר החמישי, גם זה מהמשנה, זה נזמים, כתוב שאסור. הגמרא מסבירה שזה רק לגבי נזם ששמים על האף, אבל הגילים שבאוזן מותר, כי קשה להוציא אותם, וממילא אין חשש שיתראה לחברה. בזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון דיברנו על התומעה של פעמון כשנפל לו הענבל, למה זה עדיין תמר, הרי בעצם זה כבר לא כלי לכאורה. לזה ראינו שלושה הסברים, אביי אמר כי זה עדיין עכשיו מחובר, כי הדיוט יכול לחבר אותם ביחד. את זה דחינו מברייתא שאומרת שהזוג והענבל נחשבים חיבור, ומבינים מהמקרה של מספריים שזה דווקא כשמחוברים בפועל. שני הסברים הבאים אומרים שבאמת הם לא נחשבים מחוברים, אלא שהפעמון נחשב כלי גם בלי הענבל. למה? כי עדיין יש לו שימוש. איזה שימוש? אז לפי רבא ורבי יוסי ברבי חנינא למסקנה, מספיק שיש לו איזשהו שימוש, למשל לתת לתינוק לשתות מים. לפי רבי יוחנן זה לא מספיק בשביל שהוא עדיין ייחשב ככלי, אלא צריך שימוש שלפחות דומה לשימוש המקורי שלו. ולמה אמרנו שזה דווקא רבי יוחנן אמר? כי יש לנו עוד שני מקורות שבהם גם כן רבי יוחנן אמר את זה. מקור אחד זה במחלוקת מפורשת שלו לגבי זה עם רבי אלעזר, שלפי רבי יוחנן זה נחשב כלי רק שהוא עדיין משמש לשימוש המקורי, לפי רבי אלעזר לא צריך. מקור שני זה לגבי הסנדל של מתכת של בהמה, שלפי רבי יוחנן זה מקבל תומה רק בגלל שעדיין אפשר לעשות עם זה משהו שהוא מעין השימוש המקורי שלו, וזה לשים על הרגליים ולרוץ. ואילו לפי רב ורבי חנינה מספיק שיש לו שימוש אחר, למשל לשתות או לסוך שמן. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על במה לאישה מותר לצאת לרשות הרבים, כשאמרנו שצריך לפתור שלוש בעיות. בעיה אחת שזה לא יהיה מסוי, זה מדאורייתא. בעיה שנייה שזה לא ייפול והיא תטלטל. בעיה שלישית שלא תרצה להראות לחברה. לגבי זה ראינו חמישה מקרים. דבר אחד זה עיר של זהב, שלרבי מאיר זה מסוי וזה איסור חטאת. לחכמים זה לא מסוי, אבל זה אסור מדרבנן שם היתרה. לרבי אליעזר זה גם לא עשוי מדרבנן, כי אישה חשובה לא תשלוף פתאום את התכשיט בשביל להראות. הדבר השני זה כלילה, שזה אתרה שעשויה מזהב, רב אמר שאסור, שמואל אמר שמותר. ראינו שיש שני סוגים של כלילה, אחת שעשויה כולה מזהב, זה נקרא אניסחה, והשנייה שזה משי עם זהב, שזה נקרא ארוקטה, כשהאניסחה חמורה יותר מהארוקטה. ממילא יש שני הסברים במה רב ושמואל נחלקו. ההסבר הראשון מחמיר יותר, ובאניסחה שזה החמור יותר לפי כולם אסור, והמחלוקת היא רק בארוקטה, שרב אוסר גם בזה ושמואל מתיר. לפי הסבר השני, רב אשי אומר שבאניסחה יש את המחלוקת, אבל בארוקטה כולם מתירים גם רב. על זה הגמרא הביאה חיזוק מרב יוסף שגם הוא אמר שרב התיר, אז כנראה שזה כמו הסבר השני שרב התיר בארוקטה. ועל זה הוספנו שגם לוי ורבא בר אבוה התירו, וראינו סיפור מעניין על לוי שהגיע לנהר דעה. הדבר השלישי שראינו זה קמרה, שזה אבנת מזהב, וגם כאן יש ארוקטה והניסחה, ובשני מותר, והסברנו שהיא לא תוריד כי אז הבגדים ייפלו. לגבי האם זה מסוי, רב ספרה אמר שזה לא מסוי, כמו שהולכים עם טלית עם זהב, וכמו שהמלאכים הולכים עם אבנת, אפילו שכולו זהב, וכל ישראל יכולים ללכת כבני מלאכים, ככל ישראל בני מלאכים. על זה הערנו שקמרה מעל חגורה זה כבר אסור, ואגב זה גם הזכרנו את הרסוקה, שזה מותר רק אם יש לו רצועות שהוא לא ייפול מהכתפיים. הדבר הרביעי זה קטלה, שזה תכשיט וזה אסור שם אתרה, והדבר החמישי זה נזמים, שבאף אסור, אבל באוזניים מותר, כי מאוזניים היא לא תרה, כי קשה להוציא כל טוב.